לפי טלי וקשקושים.
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. שלושים שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
כאן דודי אסייג, מנכ״ל אקסיון נדל"ן. קבלו את השקעת השנה, קרקע פרטית בזיכרון יעקב ב-139,000 שקלים. חייגו, כוכבית, 3634. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636.
בשבוע הקרוב, הטבת מנכ״ל לרוכשים מגרש נוסף בזיכרון יעקב, הנחה של 29,000 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 3634. אקסיון נדל"ן, הקרקע אינה זמינה לבנייה.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
התוכנית הבאה ברדיו סול, הקול השפוי, כל מה שרציתם לדעת על מיסוי ואקטואליה, בהגשת שחר אלוני ואורי אלוני. הקול השפוי, כל מה שרציתם לדעת על מיסוי ואקטואליה, בהגשת שחר אלוני ואורן אלוני.
וחזרנו אליכם על אף שלא רציתם.
בדיוק, כל מה שרציתם לדעת, וגם דברים שלא רציתם לדעת, בעיקר דברים שלא רציתם לדעת.
אז אנחנו כאן עם התוכנית הכי לא מעניינת ואקטואליה.
ואנחנו שמחים שנשארתם איתנו. רגע, אבל בוא נעביר דבר, כאילו, מאוד מאוד חשוב.
דש לאימא!
דש לארי. הוא כבר לא שם. חשוב להעביר, קודם כל, לפני שאנחנו מתחילים, בסדר? חשוב להעביר,
תתקרב למיקרופון.
לא רוצה. אנחנו תוכנית של דעות, פרשנויות, אמירות לא אחראיות, הרבה קשקושים. הדברים שאנחנו אומרים פה הם בעצם לא מבוססים על שום דבר, אין לנו מושג בכלום, למעט בכדורגל, וגם שם אנחנו לא מי יודע מה מבינים.
או, בסדר? או, אז, או, או, או בשפת אז... האידיוטות, בבקשה אל תתבעו אותנו, בבקשה.
זה היה שקוף מדי.
איי, איי, איי.
בואו לקחת את הדברים בפרופורציה, ואנחנו סתם שני אנשים שמדברים, ובמקרה באולפן.
כן, לגמרי, ובואו נתחיל עם מקרה משעשע.
יאללה, האמת שזה אנחנו פה.
שאם זה לא היה כואב, זה היה משעשע. אם זה לא היה חיי אדם, זה היה ממש יכול להצחיק אפילו.
אוי ואבוי.
כן, איש מילואים, סיפור אמיתי, אמיתי. אני מדגיש את זה שזה אמיתי, כי זה לא נשמע אמיתי. איש מילואים התחזה לרופא במשך 10 שנים, כן? רופא גדודי בחטיבת הנחל, טיפל באנשים, נתן כדורים, טיפל בפצועים בצוק איתן, טיפל בפצועים בחרבות ברזל, בעזה, אחרי שביקשו ממנו מספר פעמים תעודות על זה שהוא רופא, והוא לא נתן להם, אז עלה החשד וזימנו אותו לשיחה, והוא קם והלך, הרופא הלך הביתה. אז הדוקטור לכאורה בבית, ומצח פתחו בחקירה, ותקשיב, זה משהו הזוי, אני לא מבין איך הוא בבית. איך הוא בבית? איך הוא לא בכלא?
זה מעניין.
10 שנים הוא מסכן חיים של אנשים.
אבל אלה שהוא טיפל בהם, הוא באמת טיפל בהם?
אני לא יודע. תראה, חשוב להגיד שזה היה בחטיבת...
כנראה שכן.
מה שכן מסתדר לי, כל הסיפור הזוי הזה, שזה היה בחטיבת הנחל. אני לא יודע מה השנים שם בחטיבת הנחל.
הנה התחלנו, אתה מבין למה פתחתי מה שפתחתי?
אבל תקשיב, זה הזוי. הבן אדם מסכן חיים, הלך טיפל בפצועים, עכשיו במבצע בעזה, חייל נפצע בפנים, הלך טיפל בו, נתן לו טיפול רפואי. תגיד לי, מה העניינים? איפה אנחנו חיים? מה זה הרפובליקת בננות הזאת? איך מקבלים בן אדם לעסוק ברפואה בלי לראות תעודה?
אם זה מה שמפריע לך ומה שקורה בצהל, מה שנחשף בצהל משביעי באוקטובר, המצב של צהל ממש ממש טוב. זה, אתה יודע, בוא, כאילו...
אתה אומר, זה עוד הרע במיעוטו.
גילינו שלא היה צבא, וזה שיש רופא, מתחזה, כן מתחזה, לא מתחזה, זה בוא. אנחנו נחיה עם זה.
אתה חושב?
אם יהיה הרבה כאלה בצבא, אנחנו לא נחיה בכלל, אבל אני מקווה, אני מקווה.
אז זהו, מה אני אגיד לך? איתנו היום יהיה חבר הכנסת לשעבר, שר התשתיות הלאומיות, שר הבינוי והשיכון, יושב ראש המפד"ל, תת אלוף במיל, כמו שאמרת, בעל איתור המופת. נו, מי עוד נשאר? איפה איתם?
היה גם במבצע, השתתף במבצע אנטבה.
זה חדש לי.
כן.
השתתף באנטבה?
כן.
מה אתה אומר?
לפחות זה מה שכתוב, אפשר לשאול אותו על זה.
וואה.
כן.
כן, באמת אדם, זה משכמו ומעלה, הציונות הדתית, אדם
ערכי. אני כל מה שעשיתי זה ראיתי את הסרט, זה לא...
ערכי מן הכן, מבחינתך יורם גאון השתתף בין טבע.
לא? תראה מה זה, נלחם, שר, הכל הוא עושה.
אז בוא באמת, אפרופו יורם גאון, בוא נשמע את יורם גאון, ולאחר מכן אפי איתם יעלה לשידור.
קדימה.
בחלוני אני רואה רחוב כמו נהר גואה ואנשים לעבודת יומם הולכים ותינוקות של בית רבן עם הילקות שעל גבן ובידיהם כמה אלפי ההדס פורחים פתאום זה בא ומתבהר ולעצמי אני אומר לא, 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 תנצחו אותי לא מנצחים אותי כל כך מהר לא, 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 תנצחו אותי לא מנצחים אותי כל כך מהר מחלוני אני רואה מטוס ממריא מטוס גואה ומתחבא בעננים הרחוקים אני שומע מכונה במנגינה המכונה שמתגלגלת בחוצות ובשלטים אבל פתאום זה מתבהר ולעצמי אני אומר לא, 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 תנצחו אותי לא מנצחים אותי כל כך מהר לא, 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 תנצחו אותי לא מנצחים אותי כל כך מהר בחלוני אביב פתאום זה מתבהר, ולעצמי אני אומר, לא, 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 תנצחו אותי, לא מנצחים אותי כל כך מהר. לא, 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 תנצחו אותי, לא מנצחים אותי כל כך מהר. לא, 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 תנצחו אותי, לא מנצחים אותי כל כך מהר. כל כך מהר, לא מנצחים אותי כל כך מהר.
ועכשיו פינת המיסוי,
ואנחנו בפינת המיסוי, והפעם נדבר, אורן, על תכנון מס בביטוח לאומי. יש לנו את ביטוח לאומי, עצמאים יודעים טוב מאוד שיש את ביטוח לאומי, זה אמנם לא מס, אבל זה מס שהוא כבד וקשה וכואב לשלם אותו. ביטוח לאומי משלמים סדר גודל של 13% מהרווח, קשה מאוד לשלם את זה, זה הרבה מאוד כסף, יש גם מינימום, ואנשים נאנקים תחת הביטוח לאומי. אבל בוא נראה אם אפשר להסתכל על זה קצת במבט שונה, אולי נלמד קצת את הכללים של ביטוח לאומי ונשחק איתם לטובתנו. איך עושים את הדבר הזה? ביטוח לאומי בעצם לעצמאי, בניגוד לסחיר, אם יש תאונת עבודה אצל סחיר, אז לוקחים ממוצע של חודשים אחרונים, ורואים כמה גמלה הוא צריך לקבל, קצבת נכות וכו'. אצל עצמאי זה קצת שונה. אצל עצמאי אומרים לו, אנחנו לא מאמין לך לדוחות הכספיים, כי בדוחות הכספיים אתה יכול לפברק, להגיד שרווחת יותר לפני התאונה, ואז בעצם נצטרך לשלם לך גמלה גבוהה. ולכן מה שאנחנו נעשה, אנחנו נעשה גמלה חוסמת. זה מין מושג כזה של ביטוח לאומי המציא. הגמלה בעצם נחסמת ביום שאותו בן אדם עשה את תאונת עבודה, נחסמה הגמלה, וכפי ששילמת הסכום שהיה מבוטח בדמי ביטוח לאומי ששילמת, זה הסכום הבסיסי עליו אנחנו בעצם ניתן לך דמי נכות וקצבה כזו או אחרת, תלוי בגובה הנכות של אותה פגיעה בעבודה. איך אנחנו משחקים את זה בעצם לטובתנו? אני אומר, וזה אני ממליץ לרוב הלקוחות שלי לעשות כך, לשלם ביטוח לאומי כמה שיותר, בלי לקחת בחשבון בכלל, בחוסר פרופורציות להכנסות. שלמו ביטוח לאומי כמה שיותר, דווחו שאתם בינואר 2024 למשל, אתם עומדים להכניס 500,000 שקל השנה רווח. אולי כן, אין לדעת. ושלמו דמי ביטוח לאומי גבוהים מאוד. הדמי ביטוח לאומי כמובן חסרי פרופורציות, זה יהיה 2,000 שקלים, זה מעל התקרה של ביטוח לאומי. ותיגמר השנה בתשלומים חודשיים גבוהים מאוד של ביטוח לאומי. אבל, אם הייתה לנו חלילה תאונת עבודה במהלך השנה, אז תקבלו דמי ביטוח לאומי לפי הרף הגבוה ביותר של ביטוח לאומי, שזה יפה מאוד. אם לא היה לנו ביטוח לאומי, ביטוח לאומי יחזיר לכם את הכסף העודף ששילמתם מעל ההכנסות שלכם בפועל. זאת אומרת, במילים אחרות, זה קצת מזכיר חברת ביטוח שאתה משלם בפרמיה חודש אחר חודש, אבל אם לא קרה איזה אירוע ביטוחי, חברת הביטוח מחזירה לך את הפרמיות. הרי אין דבר כזה. אז בביטוח לאומי יש דבר כזה, ולא רק שמחזירים לך את הכסף, זה גם נושא ריבית בכלל לא רע. אז לידידיי, כמובן, אם אתם עושים תכנוני מס, בין אם זה בביטוח לאומי, בין אם זה במס הכנסה, כדאי להתייעץ עם מומחה למיסים בתחום, יועץ מס או רואה חשבון, עורך דין שמתמחה במיסוי, אבל לא לעשות את זה על דעת עצמכם, כי יש גם ניואנסים מאחורי הדברים האלה שלפעמים יכולים לשנות את כל התמונה. אז שיהיה בהצלחה, ואנחנו עוברים לנושא הבא, אורן. על מה אנחנו עכשיו מדברים?
אגב, אם אתה מדבר על ביטוח...
ברגע לא שומעים אותך?
עוד פעם, לא נמאס לך לנסות...
עכשיו שומעים אותך וחבל.
לא נמאס לך לנסות להשתיק אותי, זה לא יעזור לך. אני אלך מאזין מאזין ואני אלחש לו באוזין, זה לא...
המיקרופון לא יעזור. אתה הראש, אתה השם.
אגב, אתה דיברת על ביטוח לאומי, אז יש עכשיו תביעה של ביטוח לאומי...
נגד ביטוח לאומי.
של ביטוח לאומי. היא טובעת, יש עמותה, באחד מקבוצות הכדורגל המפורסמות בישראל ובכלל בעולם המערבי, הפועל קלנצווה. עמותה של הפועל קלנצווה, יש נחשדת בשעונאה, 36 שחקנים שלהם בעבר, בקיצור הם שילמו, הם כאילו עונו את ביטוח, לא כאילו, ככה הם נחשדים, הם עונו את, לכאורה, את ביטוח לאומי, במשהו כמו 5 מיליון שקלים.
אני יכול גם לשער איך זה נעשה, אבל אני לא מכיר
קיבלו, את המקרה. הטענה שהם קיבלו את הכספים בשחור, ולא דיווחו, ולא זה, ולא פה וזה.
כן, בטח לא...
החקירה עכשיו
לא
מתפוצצה,
זה לאומי,
משהו נחמד. כן. אני מניח שיש לא מעט כאלה שעושים את השטיקים והבילקים האלה.
בגלל זה אסור לעוד את קלנסואה. צריך לעוד את בית ירושלים. שם לא עושים שטיקים וטריקים.
בכלל לא, מה פתאום? מסתכלת. זה... אחת הקבוצות הטובות באירופה.
אני מקווה שזה לא יתעצים.
בעולם.
אני סוגר לו את המיקרופון.
רוצה לשמוע משהו מצחיק ונחמד?
כן. תקשיב. לך על זה.
תקשיב, אוניברסיטת תל אביב, שזה מיינסטרים ישראלי ידוע, אוניברסיטת תל אביב הקימה מרכז למנהיגות על שם... אהוד ברק.
הייתי הולך על רבין.
לא, על רבין, אתה עוד אפשר, אתה לא יכול להשוות. למנהיגות על שם אהוד ברק. עכשיו, מה שיפה שההסבר...
היום אתה נוסע, כל רחוב שני זה רבין, אתה פונה ימינה לרחוב רבין, נכנס לדרך רבין, לוקח שמאלה לשדרות רבין, מגיע לכיכר רבין, בסוף אתה עושה תאונה, מגיע לבית חולים על שם רבין.
ואז שם, ליד האוניברסיטה.
ואז לבית...
נחזור לאוניברסיטה, תעשה פרסה. סתובב שמאלה, תחזור לאוניברסיטה. הנשיא האוניברסיטה, פרופסור פורט, הסביר שהמנהיגות, הוא מסביר מה זה מנהיגות ולמה זה על שם אהוד ברק, אין אישיות מתאימה יותר לטובת האחדות ולטובת העניין מאשר אהוד ברק. עכשיו, אם אני עושה עכשיו ככה בסתם של הספורט, כאילו אני אעשה אמירות של אהוד ברק, עכשיו תעצור אותי, כי אני אעשה ככה, תעצור אותי איפה שאתה רוצה, כאילו, זה פשוט מדהים. זה פשוט מדהים. עכשיו, היה רעיון שלו שהוא טען באיזשהו ערוץ זר, שישראל בנתה את הזוכר שבנתה
את המנהרות של שיפרה.
ישראל בנתה את המנהרות. עכשיו, קודם כל, בוא נגיד שיש... למה? כאילו, חסר... עכשיו, תהיית ראש ממשלה, שר ביטחון, רמטכ"ל, איזה אמירה כל כך מטופשת להגיד. כאילו... מה חיפשת? איזה, מה טוב יצא לך מהשטות הזו?
כי ביום יום יוצאים לו פנינים מהפה.
כן, כן.
לא, תקשיב, הבן אדם לא איתנו. הבן אדם לא איתנו. משהו קרה לבן אדם הזה שהוא פשוט לא איתנו, זה לא ייתכן. ראש ממשלה לשעבר, המתכ"ל לשעבר, אחור שנאה. לא רואה בעיניים, הדבר היחיד, זה קצת כמו בוגי, אבל ברק לקח את זה לקיצון. שמה, דבר היחידי שהוא אני רואה מצטט, זה אני, רק לא ביבי.
אני מצטט רגע מאחד הזה, עוד פעם, כאילו אני מצטט מה... אתם יכולים לראות את זה בגוגל, כן, אהוד ברק, אם נדרשת מלחמה כדי לבטל את חוק הלאום, יש לצאת אליה בראש מורם. זה היה הרבה לפני הרפורמה.
כן, כן, חוק הלאום.
ומי שמדבר על רפורמה ודמוקרטיה, זה עוד היה הרבה לפני...
הוא דיבר על גופות שיצופו בירקון.
כן, בן אדם מאוד מאוד מאחד ומחבר, אין ספק. כן. מנהיג אמיתי.
אבל ביבי מסית,
ביבי זה ברור. אתה יודע מה הדוגמה של ביבי מסית? מה הדוגמה הכי נפוצה של ביבי מסית?
קודם כל יש רק דוגמה אחת.
נכון, ומה היא?
וגם היא לא טובה.
וממתי?
מלפני כמה, 30 שנה?
בשנות ה-90.
כן, הרב כדורי שהוא לחש לו באוזן, השמאל שכח מה זה להיות יהודי.
כן. נו, זה הדוגמה.
זה הסתה הכי גדולה שמצאו.
אבל הוא מסית כל יום.
כן, אבל ביבי מסית, וביבי מפלג. אני זוכר, לפני רצח רבין, אללה ירחמו, אני זוכר את נתניהו עולה לכנסת לדבר כנגד ההסתה שהייתה נגד רבין. עלה לכנסת לדבר, כל חברי מפלגת העבודה צרחו לו, לא נתנו לו להוציא מילה, ואחר כך קמו ויצאו החוצה. אז כשאתה מדבר נגד הסתה, זה לא טוב. כשאתה לא מדבר נגד הסתה, זה גם לא טוב. זה מה שקורה בימין. בשמאל, דממה. שקט.
תראה, יש
החבר'ה מאחים לנשק עומדים ומסיטים בצורה פרועה נגד ראש הממשלה. שקט, דממה. אף מנהיג מהשמאל לא גינה את זה. לא, איפה היועצת המשפטית לך... שתפתח בהליך פלילי?
זה כמה שאלות ביחד. איפה מנהיג מהשמאל שגינה את זה? אז איפה יש מנהיג מהשמאל שהוא מספיק אמיץ לגנות את זה כנגד הציבור שלו? אני מזכיר לך שבני גנץ עמד במליאת הכנסת ואמר...
לא את נתניהו מאשימים שהוא מדבר לבייס?
לא, רגע, ואמר בני גנץ במליאת הכנסת, אמר שאני החלף, הוא החליף את מספר הטלפון שלו 3 פעמים השבוע, בגלל מה? בגלל הלחץ של אנשי שמאל.
שהחבר של לפיד, כן.
כן, בגלל הלחץ של אנשי שמאל שמטרידים אותו ומאיימים עליו וכל מיני כאלה. אני יודע שאני יכול להגיד לך שהיועץ המשפטי של הליכוד, לא לממשלה, כי היועץ המשפטי לממשלה כנראה לא כל כך מעניין אותו, אותה, היועץ המשפטי של הליכוד פנה גם לגלי בערב מיירה, וגם לראש השבק, בשאלה ובבקשה, תתחילו לחקור, תתחילו להגיש כתבי אישום, תתחילו לכנס אנשים ולחקור אותם, שום דבר לא קורה. אנחנו כולנו ראינו השבוע את ההתלהמות סביב ההפגנות בבית של ראש הממשלה.
אנשים מתו כשפינו את המפגעים שהיו על הילון. אנשים מתו. בתאונה נהרגו אנשים כתוצאה מהמפגעים שהיו על הילון. הוגש כתב אישום נגד מי ששם את המפגעים האלה? לא. לא. זה לא מעניין אותה. זה לא מעניין אותה.
אבל אתה יודע, כשאני מדבר עם אנשים ואני אומר להם שככה וככה נאמר וזה לא הסתה, כולם מסכימים שזה הסתה. ואז אני שואל, הוגש כתב אישום? אחד, הוגש כתב אישום? התשובה היא לא. ואז אנשים אומרים לי...
למיטב ידיעתי, בתקופה, תקשיב טוב, זה משהו הזוי, שף, שלא תיפול. בתקופה של הרפורמה המשפטית, הוגש כתב אישום אחד נגד מפגין מקפלן, וגם הוא אחר כך בוטל, והוגשו למעלה מ-20 כתבי אישום נגד מפגיני ימין בתקופה של הרפורמה המשפטית. אתה מבין?
הבחור שניסר,
אתה ראית הפגנות ימין?
הבחור שניסר את המנעול מהכניסה האחורית שם בקיסריה.
כן, כן.
בסדר? הוא ניסר את המנעול, ולפי מה שאני מבין מהתקשורת, הוא החליף את המנעול. אחרי 3 ימים תפסו אותו, יומיים, 3 לקח להם לתפוס אותו. שזה בכלל, כאילו, מחדל אדיר. כמה זמן לוקח לתפוס את הבן אדם? בואו, זה לא איזשהו ראש זה.
באותם הימים,
רגע,
אם הוא היה פותח את זה והיו נכנסים שיירות של רכבים של מפגיני קפלן פנימה, מה היה קורה?
כתב אישום, הוגש נגדו. איפה הוא היום? הבן אדם החליף את המנעול בכניסה אחורית אמנם, באיזה אחד השבילים, לבית ראש ממשלה.
אם זה היה כניסה קדמית, זה היה נראה אחרת.
איפה הוא היום? היום הוא במעצר. איפה הוא היום? אתה יודע איפה הוא היום?
בבית.
כמו שצריך.
כן.
הגיוני. עד פה מאוד הגיוני, מערכת עובדת מעולה.
אני אגיד לך מה אני מציע. אני מציע שנשמע עוד שיר, כי אנחנו גם מדברים יותר מדי, ואנחנו גם קשקשים יותר מדי שטויות. ושל מוש בן הרי, שבוע היינו בהופעה שלו. וואלה, היה טוב. ניסים שיר של מוש בן הרי, ננסה עוד פעם להשיג את...
אני עדפתי לראות משחק.
את אפי איתם, ואחר כך נדבר קצת על בגץ.
יאללה.
שמעיד שבא שנים אותה שנים זה מרכז העניינים לא להסכים אז הנה שוב מגיע הנה שוב נתם והשני מופיע תוך שנייה זה נעלם אז תן מבט אל פנימה תן לראות שזה קיים את חוד החגורות כי ממויים שוב מכאן
כן, מוש בן ארי, ואנחנו עם חבר הכנסת לשעבר, שר לשעבר, בעל איתור המופת, תת אלוף במילואים אפי איתם, שלום לך אפי.
שלום וברכה לך ולמאזינים.
מה שלומך?
כמו במלחמה, צד אחד הרבה מאוד נחישות, צד שני יש גם צער על המחירים, על הקושי.
לגמרי.
ואולי תפילה שנזכה להיות ראויים לאומץ הלב ולהקרבה של החיילים וכשאתה שואל אותם מה הם באמת רוצים שנהיה מאוחדים, שנהיה ביחד אני יודע שזה בנאלי, אני יודע שאומרים את זה הרבה
אנחנו...
כמה שזה קשה
תכף נגיע לאחדות, אבל רציתי רק לשאול אותך לגבי בנך. אני הבנתי שהוא איתמר, סגן אלוף בצהל, נכנס לעזה, נפצע. מה שלמה?
הוא מחלים, באמת היה נס גדול, אבל הוא כבר חזר, הוא כבר היה בגדוד, הוא כבר...
איזה יופי. איזה יופי.
הוא כבר משתקם, ורוחו איתנה, זה הדבר הכי חשוב. דרך אגב, אחד הדברים המעניינים שאתה רואה בכל מחלקות השיקום של פצועי המלחמה, ואתה רואה את הרוח האיתנה. אתה רואה את עם כל הסבל והקושי, אתה רואה שהרוח האיתנה, יש איזושהי אופטימיות, יש איזו תחושה של... מימוש מה שאתה באמת נכון וצריך שתעשה.
אני שומע אותך בתקשורת מתבטא הרבה ואני שומע מילים אחרות אני שומע ערכים. אני שומע ערכים, אני שומע אחדות, אני שומע אהבת הארץ. אני רוצה לשאול אותך, יש באמת עדיין מקום לערכים האלה של אחדות, של כשאתה מסתכל וצופה על מה שקורה בקפלן ועל ההסתה ועל על המנהיגי השמאל שלא מגנים את זה, להפך, מצטרפים לזה. אתה עדיין חושב שיש מקום לערכים כאלה?
אולי יותר מאי פעם. אני חושב שהמלחמה הזאת היא מלחמת בירור. היא מלחמה שבה מוצבים מולנו ערכים של עולם אחר, ערכים של עולם אפל. אני לא מדבר כמובן על הקפלניסטים, אלא על החמאסיסטים. אנחנו הותקפנו על ידי הרוע והתגלמותו. השאיפה לרצח ומוות ואונס, ונגד זה אנחנו נלחמים. אגב, כל מי שאומר שאת הרעיון של חמאס אי אפשר להכריע, הוא טועה. הרעיון של חמאס זה להשמיד אותנו, זה הפך החיים שלנו. ואם אנחנו את הרעיון הזה, את המחשבה הזאת שהופכת גם אחר כך למעשה, לא נמגר, אז כאילו ויתרנו על רעיון החיים שלנו. אז חמאס זה אולי רעיון, אבל ציונות... במדינה יהודית בארץ ישראל זה רעיון יותר חזק ובקרב בין הרעיונות האלה אנחנו ננצח.
אתה מסתדר עם האמירה הזאת של נתניהו שזה לא כל כך ריאלי להתיישב בעזה?
תראה, ראש הממשלה חייב לומר דברים שנשמעים גם בארץ, גם אצל אומות העולם. זה תפקידו לומר את האפשרי. אבל אנחנו, שאנחנו מחנכים ומדברים עם החיילים שלנו ועם העם שלנו, אז ברור שהשטח בעזה, זה גם ברור וזה גם צודק, שהשטח בעזה לא יהיה יותר בשליטת רעיון ההרס והרצח הזה. זה תהליך, זה ייקח זמן, קודם כל צריך לסלק אותם משם, להשמיד אותם, אחר כך צהל צריך לקנות אחיזה ושליטה, ובהמשך, בעתיד הרחוק יותר, גם לעשות מעשה התיישבותי.
אורן.
כן, ערב טוב. רציתי לשאול משהו שמתוך, בתור בן אדם שבאמת אנחנו מעריכים אותו כבן אדם ש... אין מה להכביר בעבר שלך, אז אני אשר אשאל את השאלה. הרגשה בציבור לפעמים כשמדברים עם אנשים ככה בתוך עצמנו, היא של סוג של דכדוך, סוג של, הייתי אומר אפילו, כאילו הפסד מסוים, כאילו אנחנו חוזרים והולכים ונכנסים לתוך... אזורים בעזה שכבר היינו שם, ואז חוזרים בחזרה, ואז נכנסים שוב, כאילו דריכה במקום. מה יש לך להשאיר אותנו לגבי הדבר הזה?
הדכדוך הזה הוא מלאכותי, הוא שקרי, וההוכחה הכי טובה זה החיילים שמבצעים את המשימה. הם היו צריכים להיות הארכי מדוכדכים, גם קשה, גם נפגעים, גם צריך לחזור ולתאר מקומות שכבר תיארנו, והם לא מדוכדכים בכלל, להפך, הם מאוד מאוד חדורי אמונה, ביטחון ושאיפת ניצחון. מי מדוכדך? אלה שיושבים מאחורה, חלקם מדוכדכים כי הם פשוט לא יודעים את המציאות, וחלקם יוצרים מציאות שקרית. ברור לגמרי שכבשנו את רוב עזה, מוטטנו את חמאס, ואף אחד לא יתווכח על הדבר הזה כארגון צבאי. ונכון, עכשיו יש שלב תיאור, הוא ארוך, הוא מייגע, אבל כל מי שנוסע על ציר פילדלפי עם רכב רך, שזה היה החטיבת רפיח המפוארת, שאי אפשר יהיה להשמיד אותה, אז יגיד לך שזה כבר מאחרינו. זה לא אומר שהלחימה נגמרה, א', כי צריך לתאר, וב', כי עוד יש לפנינו מערכה גדולה בצפון. גם שם לא נוכל יותר לספר לעצמנו סיפורים דמיוניים ושקריים. האויב שם הוא עקשן, הוא נחוש, ובעיקר הוא נחוש כדי למנוע מאיתנו לחזור, מהתושבים לחזור לבתים שלהם בצפון. הם לא יאפשרו לנו לעשות את זה בלי שנקה בהם מכה קשה מאוד. כן, אני מוסיף, צבאית.
יש לצהל, וזו שאלה קשה, כי אנחנו יודעים ולא יודעים גם מי מאזין לכולנו כל הזמן, יש לצהל את הכלים ואת היכולת לפתוח ולהילחם בשתי חזיתות במקביל?
אני חושב שכבר השאלה הזאת לא רלוונטית. החזית העזתית היא לקראת סיום, לפחות מבחינת העצימות שלה. ועכשיו, דרך אגב, עסקנו כל הזמן ביום שלמחרת, וראש הממשלה כן מחליט על היום שלמחרת. היום שלמחרת הוא מה יהיה בצפון, מה יהיה אל מול חיזבאללה. היום שלמחרת בעזה הוא די פשוט וברור, צריך למנות שם מנהל או מושל צבאי שיטפל בסוגיות האזרחיות של האוכלוסייה בעזה בשנתיים שלוש הקרובות, יסביר את זה, עשינו את זה אחרי מלחמת ששת הימים, אנחנו יודעים לעשות את זה.
אתה מרוצה מאיך שהתנהלה המלחמה בעזה? אתה חושב שיש מקום?
התשובה היא לא, נעשו שגיאות, אבל נדון בהם ונעסוק בהם. אין מלחמה, אין עם שנלחם והוא חף משגיאות. אבל הנהי הזה והפרישה של שני רמטכ"לים לשעבר מהקבינט, שקבינט האחדות, רגע לפני שמסיימים את המלחמה ברפיח וצריכים להחליט החלטות קשות וגורליות על הצפון ועל איראן, זה בלתי מובן לי, אני מוסיף וגם בלתי נסלח.
אני מסכים.
זה נובע ממה? זה נובע משיקולים פוליטיים, סתם מפחדנות. מה אתה חושב? או שינוי בין השניים?
זאת שאלה באמת קשה. תראה, בני גנץ זה תופעה ארוכת שנים של התמוטטות לפני הצורך והרגע לקבל החלטות קשות. גדי, חברי, פקודי לשעבר, הוא איש אחר, הוא איש עמית, הוא איש גם שילם מחיר כבד מאוד במלחמה הזאת באופן אישי. אינני מבין אותו. אני חושב שאפילו לא הלחצים, הייתי אומר, ההתחברות שלו אל הכוחות האלה, שאין להם סבלנות, אין להם אורך נשימה, אין להם הייתי אומר, ראייה שיש בה גם חזון וגם רעיון, אלא מין התנהלות יומיומית כזאת, בחיינית, קצרת רוח, היא הייתה באוחרי השיקולים שלו, אבל את זה בעיקר צריך לשאול אותו. ברור לגמרי שהנטישה של הממשלה בעיצומה של המלחמה, בחיילים שהם שלחו במסגרת ההחלטות של הקבינט להודיע מה, איננו יכולים יותר, יפסנו במלחמה, דמכם נשפח לשם, חמאס ניצחו, מה אמרתם בפרישה הזאת שלכם מהממשלה? אני לא עוסק בפוליטיקה, וזה גם באמת, זה לא התחום שלי. התחום שלי היחיד הוא הביטחון, וחיזוק הביטחון שלנו, שאנחנו מסוגלים להגן על עצמנו.
אני רוצה...
כי הצד השני רוצה דבר אחד ולא פחות מזה, להשמיד אותנו על נשינו, טפנו, ילדינו, בתינו וכל אשר לנו.
זה לצערי כבר אנחנו ראינו שזה באמת, מי שהיה לו ספק שזה מה שהם רוצים, אז ראה את זה הלכה למעשה.
דרך אגב, הספק הזה שסיפרנו לנו, הספק שהוליד פייק של סיפורים שהם מורתעים, שהם רוצים כסף ולהעלות את רמת החיים, כל מיני, השלחנו עליהם כל מיני תובנות מערביות שתפסו אותנו מאוד חזק, ואמרנו, אם זה טוב לנו, אז זה גם טוב להם. אז מזה צמחה הקונספציה שתפחה על פנינו.
מה שמדהים שאנחנו עשינו את זה פעם אחר פעם אחר פעם, כל פעם בתקופות אחרות עם אנשים אחרים, אבל הגענו לאותן תובנות לא נכונות, שאם אנחנו רק ניתן להם ואם יהיה להם מה להפסיד, אז הם לא יעשו את זה. אז אנחנו, וכל פעם אנחנו חוטפים סתירה, וכל כמה שנים אנחנו נרגעים, ואז אנחנו מנסים את אותו דבר שוב.
מה שלוקח אותי להמשיך את השאלה שלך ולשאול, תראה, אני גר בכוכב יאיר, זה עוטף קלקיליה. איך לדעתך מתנהלים ביהודה ושומרון? הרי את אותם התובנות שקיבלנו בעצם בשביעי לאוקטובר, אנחנו בעצם צריכים להכיל אותם גם על יהודה ושומרון, לא?
התשובה היא כן. יש לנו, ראש הממשלה אמר, יש לנו שבע זירות מלחמה וצריך לתעדף אותם גם בעוצמה וגם בזמן, כי אחרת יהיה לנו מאוד קשה לרכז מאמץ ולהגיע להכרעה. לכן ביהודה ושומרון יש פעילות מאוד אינטנסיבית, יש שם עקירה של קיני טרור מכל הסוגים שהשתרשו שם, ואני מזכיר שביהודה ושומרון אנחנו נוכחים. תאר לך מה היה קורה אם היינו קונים את כל סיפורי הנוכחים לפחות ביטחונית, את כל סיפורי הרשות הפלסטינית שהיא תילחם בטרור בלי בגז, בלי בצלם. היו כל מיני חכמים כאלה. ברור שללא שליטה ביטחונית מלאה שלנו גם בעזה גם ביהודה ושומרון לא ניתן למנוע התחמשות.
כן, במיוחד יהודה ושומרון, תהיה להם שליטה אווירית על המרחב האווירי, כל המטוסים משדה התעופה לוד יצטרכו לקבל אישור מהחמאס להמריא.
יש עכשיו קריאות להכניס את הרשות הפלסטינית לעזה, כי שליט ציבורי שם, נקרא לזה ככה. מה אתה חושב שיקרה אם זה יקרה?
זה לא יקרה. ראש הממשלה אמר את זה ברור, ללא חמאס וללא עבאס. ואני חושב שהוא מתכוון לזה, אני חושב שהוא לא מתכוון לזה בגלל שהוא אמר את זה, אלא בגלל שזאת המציאות. הכוחות האלה שבתמימותנו, טיפשותנו, נאיביותנו, חשבנו שהם יספקו לנו איזושהי הגנה, ישתפו איתנו פעולה, ימנעו טרור, התברר שהם הטרור בכבודו בעצמו, ואין דרך אחרת כרגע להשתית את ביטחון המדינה רק על צהל ועל זרועות הביטחון. אגב, אתה יודע, אני ראיתי עכשיו רעיון שנתן עמי הילון, שהסביר שבעצם השביעי לאוקטובר זה בגלל הכיבוש, כן? ועד שלא נסיים את הכיבוש, אז לא יהיה לנו שקל.
יש בזה משהו, זאת אומרת, אם אנחנו לא היינו פה, באמת לא היה שביעי באוקטובר, זה נכון.
עכשיו, נכון. אז עכשיו, שאתה אומר, עמי הילון, נניח אחד קצת מבולבל, קצת תמרוני, בכל זאת היה איש עתיר זכויות, לוחם אמיץ, מפקד השייטת ומפקד חיל הים וראש השבק, וכשהוא מוציא דברי, אני לא יודע להגיד, דברי שטות כזאת, אז נניח הוא. אבל כשאני מסתכל מי היה או מי מדברר את חבורת הלשעברים הזאת של ראשי השבק, אז נמצא שם איתו, נמצא שם דיסקין, שהוא באמת לא פחות, הייתי אומר, חריף, לא בביקורת שלו על הממשלה, אני אמרתי, אני בפוליטיקה לא עוסק, אבל בביקורת שלו עלינו, שאנחנו בכלל אשמים בזה שהפלסטינים או החמאסניקים רוצים להכחיד אותנו באזור שהוא היה הכי קונצנזוס, עוטף עזה, מ-48, עזבנו את עזה להתראות, שלום ולא להתראות, כל מיני דיבורים, בנינו גדר ענקית, הכל בסדר. אבל כשאתה רואה שהלשעברים שלנו, וזה דיסקין, וזה עמי הילון, וזה פרדו מהמוסד, וכל מיני, כמעט כל מי שנמנה, ואני לא אדבר על הרמטכ"לים, בוגי ודן חלוץ, וגדי ו...
וזה היה אפי איתם, חבל, נהננו, אנחנו ננסה אולי להרים אותו שוב לשידור, להגיד לו שלום, להיפרד, כן, אנחנו בינתיים נשים לכם את עידן רייכר.
והנה היום הזה הגיע, עכשיו מבטיח שאף פעם לא תהי לבד, ואם פתאום תעלמי אחכה כל הלילה ואלחש בתפילה שאליי תחזרי, ואם תבואי אליי נשאר כל הלילה ואלחש לך מילים שתדעי שאני שלך, ובבוקר תראי נשאר ב...
כן, הנה אנחנו שוב עם אפי איתם. אפי, אתה איתנו?
כן,
התנתקנו. אפי, אנחנו פתחנו עם בנך, ואנחנו רוצה, אני רוצה גם לסיים עם בנך או שכמותו. אתה חושב שהיום בצהל יש יכולת להתקדם מעבר לדרגת סגן אלוף לאדם נושא כיפה סרוגה, או אדם שבא לא מהמיליה הנכון?
לא מהמיינסטרים.
כן. הרבה שנים זה היה מאוד קשה, אני אוכיח, אופר וינטר יוכיח.
גם אופר וינטר מצא את עצמו בסופו של דבר בחוץ, גם אתה מצאת את עצמך בחוץ, לטעמי הרבה לפני הזמן.
אני חושב שזה שילוב של דברים, אבל ברור שאנשים בעלי תפיסת עולם שונה מזאת הנוהגת בצבא, בעיקר זאת הנוהגת במוסדות שמעצבים ומהנדסים את תודעת הקצונה הבחירה בצהל, קרן וקסנר וגופים אחרים. צריך לזכור שהקצינים הבחירים מתגייסים בגיל 18 עולמם האינטלקטואלי, הרוחני, האמוני, הוא מתעצב במשך השנים עם באמצעות הגורמים שצהל מפגיש אותם איתם. וכשצהל מפגיש את הקצונה הבחירה של צהל באופן שיטתי עם רעיונות פרוגרסיביים, ליברליים, חילוניים, אנטי-אמוניים, אנטי-לאומיים, אנטי אני אומר, לא ניטרליים, אז בסוף, במשך השנים, נסברת מסה קריטית של רעיונות ושל תודעות מהונדסות, שעבורם מלחמה, ועוד מלחמה לאומית, ועוד מלחמה על אדמה, היא כמעט איזה מין רעיון פגני. אז ככה אנשים עם דעות קצת אחרות נדחקים הצידה, ואני חושב שיהיה בזה שינוי עכשיו. כי אנשים חוזרים לשדות הקרב.
אני מאוד מקווה, כי אנחנו גילינו שכשכולם מדברים באותו קול, אסור שזה יקרה בצהל. אסור שזה יקרה.
השיבת היחד הזאת, הנדסת התודעה הזאת, היא פגעה קשה ביכולת לטפל בקונספציות. כי הקונספציה היא בדיוק זה, היא האריזה של כולם בתוך איזה גבולות מאוד מהודקים של אמירות ושל רעיונות ושל ערכים, וכל מה שמחוץ לזה אין לו מקום. ולאט לאט המכבש הזה, בעיקר בגוף כל כך היררכי כמו הצבא, שהמח"ט הוא הדגם של המג"דים והאלוף הוא הדגם של מפקדי אוגדות, אז שם ההיררכיה הזאת דוחסת את הרעיונות למטה, וגם מתגמלת את אלה שמיישרים את עצמם ביחס לרעיונות האלה בקידום, או אחרי השירות במקובלות חברתית, עסקית ואחרת, וקשה לעמוד נגד זה.
לחלוטין.
שאלה אחרונה שלי לפחות.
אחרונה.
כן, באחת המאזינות שלנו ארבל שואלת, כל הזמן מדברים על חוק הגיוס לאחרונה, ומדברים על חרדים שצריכים להתגייס, אז היא שואלת בעצם מה לפעמים בכלל הצבא ערוך לגיוס של החרדים, ואם הוא בכלל מעוניין בהם.
אנחנו מעוניינים בחרדים כי הם אחים שלנו, כי הם חלק מהאומה שלנו, כי הם רוצים להשתתף במעשה של בניין המדינה והגנה עליה. אגב, כל התיאורים כאילו הם מנותקים ולא אכפת להם, זה פוליטיקה פלגנית ומכוערת. אני חושב שצהל ערוך, הוא יהיה עוד יותר ערוך ברגע שהם יתחילו להתייצב, יצטרכו לטפל במתן תנאים ואורח חיים כזה שהם יוכלו לשרת, ואני חושב שזה לגיטימי לחלוטין, ונראה אותם מתגייסים, ויחד עם זה, כן, יהיה גוף, את גודלו המדינה תקבע, שישב ויעסוק וילמד תורה כמרכיב בחוסן הלאומי שלנו. גם את זה צריך להגיד.
חד משמעית.
לימוד התורה הוא לא איזה טפיליות ומשתמטת, אלא הוא קיום הליבה הזהותית שלנו. אני יודע את זה, איך אני יודע את זה? כי אני והילדים שלי והנכדים שלי עוסקים גם בלימוד תורה וגם בשירות הכי מסור, קרבי הייתי אומר בשורה הראשונה, ולא רק שזה לא סותר, זה מתגבר, זה מתגבר. אני חושב שמי שמסתכל היום גם השדרת פיקוד השדה בסדיר ובמילואים, רואה את חלקם של אנשי הציונות הדתית בנופלים, מבין שהמצרף הזה של לימוד תורה, של חיים יהודיים משמעותיים, יחד עם היכולת להתייצב ללא חת ביום פקודה ולהגן על המדינה, לא רק שזה...
אוי, יש לנו קצת בעיות בלשמוע אותך? אפי? זה נראה לי צהל משבש לנו את השידור. אפי איתנו? לא, אפי איתם לא איתנו.
אז טוב, אנחנו ניפרד ממנו כבר אחר כך ואחרי השידור
ממנו בהמשך, ווואו, איזה בן אדם.
לא?
כן, תשמע, כבר ראיינו בעבר בתוכנית פוליטיקאים.
כמה ערכים מתומצתים ככה נכנסו לתוך בן אדם אחד.
וראיינו פוליטיקאים ואנשי צבא ובכירים, ואני יכול להגיד לך שאיפה איתם, במילה אחת, הוא פשוט גיבור. אני חושב שזה המילה שהכי מתארת אותו. הוא בטח לא היה מסכים עכשיו עם המאזין, הוא היה מתחיל זה, אבל אני אומר שמבחינתי, אחד הגיבורים, באמת,
לחלוטין,
ואנחנו
לחלוטין.
עם שכל כל 10 דקות נוסף לו עוד גיבור, אבל הוא אין ספק שהוא אחד, באמת, אחד הגיבורים.
תענוג לשמוע אותו ותענוג לדעת שיש לנו במדינה כאלה אנשים, כל כך הרבה ערכים, כל כך הרבה אהבת הארץ, באמת זה מעודד,
לגמרי.
בתקופה קשה כזו, זה ממש מעודד. אורן, לפני שאנחנו, בוא עזוב, נוותר על שיר, יש לנו בגץ.
נו, מה כבר אפשר עוד להגיד על בגץ שעוד לא אמרנו?
אז בגץ דנה שהיום, בתפריט הארוחות של מחבלי הנוח'בה.
אין ספק, זה אחד הדברים החשובים
שצריך להחליט. הדבר החשוב ביותר במדינת ישראל נכון להיום.
פסוליה?
זה התפריט האוכל של מחבלי הנוח'בה. מה הם יאכלו? 3 שופטים. דנו בזה.
מה השופטים האלה אכלו? אני רוצה להבין.
מה שמעניין...
דנו בדיון...
מה שמעניין, שנשיאת בית המשפט העליון מינתה להרכב גם את השופט כבוב. ולמה אני אומר שזה מעניין? כי נגד השופט כבוב הוגשה בעבר תלונה בחשד להזדהות עם ארגון טרור. ומי שסגר... ומי שסגר את התלונה הזאת, זה היה מנדלבליט.
רגע, וזה מה שמפריע לך שכבוב... יאשר להם, למחבלי הנוח'בה, מלאבי? כאילו, בוא נגיד שמה? כאילו, אני בכלל
היכולת של בגץ להיות
בעצם הדיון
תלוש בכלל מהמציאות.
שבכלל נותנים להם 3 ארוחות ביום.
תשמע, ישב שם בקהל.
למה לא נותנים להם תפוח עץ אחד ביום, וגם זה אחד יותר מדי?
אני מסכים איתך לגמרי. ישב שם בקהל אב שקול בשם הרצל חג'אג', ראינו אותו מתראיין לא מעט. הוא התפרץ באולם על השופטים, הוא צעק, הם לא נתנו לו לדבר, הוא התפרץ ודיבר בכל זאת. הוא יצא מהאולם המשפט, הוא קיבל כפיים מכל אלה שישבו שם. תקשיב, בית המשפט מאבד ומאבד את הלגיטימציה שלו להיות בית משפט במדינה יהודית. הוא מאבד את הלגיטימציה שלו.
אתה חושב שהוא רוצה אותה בכלל? הוא מחפש אותה בכלל?
רוצה
זה אותה. מפריע להם בכלל? אני לא רואה שזה מפריע להם, אתה רואה?
אני לא בטוח שלא.
יש איזה דיון ששופטי בית המשפט או פרקליטות, או אפילו לשעברים למשל בפרקליטות, סליחה, עושים בקשר לאיפה אנחנו, איך אנחנו רותמים את הציבור הישראלי, איך אנחנו את השייכות, איך הציבור הישראלי ירגיש את מקומו יותר בבגץ, יש דיונים כאלה?
בגץ מחפש... איך מפילים את הממשלה, ומה יותר טוב, ואיזה, מה אנחנו נעשה, הרי מה כל ההתערבות הזאת בגיוס חיילים עכשיו?
לגמרי,
מה הדחיפות הזאת?
גם אם, בוא נגיד שהימין הוא נורא פרנואיד, והימין הוא נורא שטולי אכלולי, גם את זה אנחנו שומעים. בוא נגיד שזה נכון. אנחנו, אבל אין לנו ספק שחצי מהציבור הישראלי, לפחות חצי, אם לא יותר, כנראה שיותר, לפחות חצי מהציבור הישראלי, לא רואה את מקומו מיוצג בבגץ. בסדר? זה ברור לנו שזה קורה. נגיד שהם טועים. נגיד שכל הציבור, חצי הציבור הישראלי הזה, הוא טועה והוא ממש מיוצג טוב בבגץ, אוקיי? איך תסביר את זה שבכל זאת הם מאמינים אמונה שלמה שהם לא מיוצגים בבגץ? יכול להיות שכולם טועים. זה תמיד אפשרי.
בוא תשמע משהו יפה, הרי בגץ עכשיו פסק שחרדים חייבים להתגייס. בא דודי אמסלם ואמר, hold your horses, למה רק חרדים? איפה הערבים? הגיש עתירה לבגץ ואמר, גם ערבים צריכים להתגייס. קודם כל, בוא נראה את התשובה של בגץ, זה יהיה מעניין. מעניין לראות בפסק דין אחד את האיפה ואיפה שעושה בגץ, זה יהיה ממש מעניין. ויאיר לפיד,
ירום עודו.
ירום עודו.
האיש והגדה.
פרוספקט של איקאה.
הלוחם של רמבו.
כן, קרא לעתירה של דודי אמסלם, אתנחת קומית. חיים רמון אמר על זה, גזענות. למה אתנחת קומית? גזענות. למה רק חרדים? איפה ערבים?
לא, אנחנו יודעים. למה? כי זה לא המטרה. וגם המטרה הוא לא גיוס חרדים. מי שחושב שהמטרה היא באמת גיוס חרדים, הוא טועה.
ממש לא.
המטרה היא להכניס מקלות בגלגלים לממשלה. עכשיו, ברגע שזה לא יהיה גיוס חרדים, זה יהיה משהו אחר. ימצאו זה תירוץ כזה או אחר.
פה חוק הגיוס, שמעת על יולי אדלשטיין?
שמה?
שהוא החליט, הרי מה אמר בזמנו גלנט? גלנט אמר, כשגנץ היה בממשלה, שחוק הגיוס יעבור רק בהסכמה רחבה. עכשיו חזר איזה יולי אדלשטיין, כשגנץ כבר לא נמצא בממשלה. מה שהוא אומר, שבעצם לא יהיו הסכמות, כי אם יגיעו להסכמות, ויהיו 64 ידיים להרים למעלה, ואומר, בכיר בליכוד, בלי האופוזיציה, לא יהיו הסכמות, ואיזה אינטרס יש לגנץ הרי לתת גב לקואליציה במקרה כזה.
הוא יגיד לחרדים,
עזבו אתכם, אנחנו, כשנגיע אנחנו לקואליציה, אנחנו ניתן לכם מה שאתם רוצים.
ממתי יש דרישה כשמחוקקים חוק להסכמות רחבות? מחוקקים, חוק ההתנתקות, הייתה הסכמה נרחבת? איזה הסכמה נרחבת הייתה? איפה הייתה הסכמה נרחבת בחוק ההתנתקות?
לא בהתנתקות, לא בהסכמי אוסלו שנקנו.
בהסכם אוסלו היה הסכמה נרחבת בציבור?
ששילמו שוחד בדמות מיצובישי לסגן השר גונן סגב, שאחר מכן ישב בכלא כסוחר סמים.
לא סוחר סמים, הוא הביא סוכריות. הוא הביא סוכריות.
איך הוא אמר? לא מנטוס.
חשבתי שכן, כן, מנטוס או לא מנטוס. M&M.
M&M, חשבתי זה M&M.
זה M&M עם השפעה, לא לילדים.
אז להעביר את הסכמי אוסלו הגדולים בעזרת סוחר סמים, ולהעביר את ההתנתקות אחרי שהליכוד זרק את ראש הממשלה שרון מכל המדרגות ואמר לו לא תהיה התנתקות בליכוד, אז הוא עזב את הליכוד והלך, הקים את קדימה ועשה את ההתנתקות, ועומק ההתנתקות כעומק החקירה.
עומק ההתנתקות כעומק החקירה.
כעומק החקירה, ואנחנו כבר...
אבל זה עזר לו, זה הצליח.
ועומק ההתרוג כעומק ההתנתקות. אז כן, זה עזר וזה עבד, והקשקוש
הזה של
חקיקה... לא נפתח כתב אישום פלילי, הבן שלו ישב בכלא, אבל זה נגמר בבן.
הקשקוש הזה של להעביר חוקים בהסכמה רחבה, זה, עם כל הכבוד, זה קשקוש בלבוש, כי אם רוצים להעביר חוקים, תעבירו חוקים. אם יש רוב, יש הסכמה. אם אין רוב, אין הסכמה. פשוט, מאוד פשוט.
במהלך ההיסטוריה, יאיר לפיד, ואיך קוראים להם? ברית האחים, יאיר לפיד ו...
כן, כן. הגבר גבר.
הגנב השני.
גבר גבר.
לאיזה 10 דקות היו ראשי ממשלה פה, ולא זכור לי שהם עשו דברים בהסכמה. למיטב זיכרוני, הם הדירו את החברים של הליכוד מכל ועדות הכנסת, והליכוד החרים את ועדות הכנסת כתוצאה מזה.
במשך כל השנה שהם היו
בשלטון. לא זכור לי שהייתה ממש הסכמה כשהם היו ב...
למה? הם הסכימו לזה.
הסכמה שלהם.
הסכמה שלהם?
כן, זה
כמו ש... בדמוקרטיה שלהם, זה הסכמה רחבה?
זה כמו שאני פעם עשיתי הצבעה בלשכה ואמרתי, הוצבעה וזה, נבחר פה אחד, הפה שלי.
בדיוק. דיקטטור. לך.
הדיקטח לסרט. אז זהו, מה אני אגיד לך? אני מקווה שזה, היולי אדלשטיין הזה, לדעתי, ביחד עם גלנט, סגורים חזק חזק אצל גלנט
אדלשטיין
ברשימה.
אני פחות איזה. גלנט, אני מאוד 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 יופתע אם הוא לא, אתה יודע, בוא.
אין מצב בעולם שהם מתמודדים
סגור
עוד פעם בפריימריז בליכוד.
לא, ברור שלא.
תסכים איתי.
ברור שלא.
שניהם.
ברור.
אין מצב. לא יקרה.
גלנט בטוח. אדלשטיין, אתה יודע מה? הוא עוד יכול לחשוב שיהיה לו שם מישהו שיצביע לו. יכול להיות שיהיה לו.
אולי אשתו עם חברת...
לא, יכול להיות שזה יהיה לו. תשמע, עוד פעם, אני מזכיר, ליכוד זה מפלגה דמוקרטית.
סבבה.
אם הוא ימצא את הרוב המתאים, הוא ייכנס.
אבל ברגע שהוא כבר לא מדבר על ערכי הליכוד, אז המפלגה הדמוקרטית הזאת תדאג לבעוט אותו החוצה.
היה לך ראש בליכוד שלא דיבר על ערכי הליכוד.
ובעטו אותו החוצה.
נכון. אחרי שהוא בעט אותנו החוצה, ואנחנו בסוף נכנסנו לאותו מקום שיצאנו ממנו.
אני לא רוצה לשאול אפילו איפה זה.
איפה זה?
טוב, חברים, תודה רבה, נעמתם.
בנימה אופטימית זו.
שבוע הבא באותו מקום, באותה שעה.
בעזרת השם.
יאללה, שיהיה לכם.